שירים. מחזון למציאות. מה פירוש מחזון למציאות? מה היה קורה אם עכשיו עומד לנו נביא? ואומר לנו, רבותיי, עוד שנה בדיוק מהיום נבנה בית המקדש. איך אנחנו מתנהגים? וואו. אז קודם כל, תדעו לכם שזה הרבה יותר קרוב. מאוד הרבה יותר קרוב. קודם כל, יכול להיות שזה הרבה יותר קרוב, עוד מעט נראה שזה הרבה יותר קרוב. זה נקודה ראשונה. בתנ"ך, אנחנו קוראים היום הרבה דברים שאנחנו רואים מה כבר קרה. מה הנביא אמר, ומה קרה אחרי שהוא אמר. אבל אנחנו נראה שעוד לפני שנגיע לנביאים וכתובים שזה נבואה, גם אתה מסתכל בתורה, יש נבואות ברורות שהקדוש ברוך הוא אומר לדוגמה למשה רבינו, ואנחנו מצפים שיקרה א', וקרה י' ג'. דוגמה. המקור הראשון, אומר הפסוק בספר שמות, וירד להצילו, ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וירד להצילו את עם ישראל, מיד מצרים, ולעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, ומקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, מבין משה רבינו, הנה אנחנו יוצאים ממצרים, ואנחנו מיד נגיע לארץ ישראל, והאמת היא זה שמה שהיה אמור להיות. מה היה אמור להיות? שתוך 11 ימים, מרגע שיוצאים ממצרים, מגיע לארץ ישראל. מה נעשה בארץ ישראל? נבנה את בית המקדש. כן, איפה אנחנו מזכירים בית המקדש בתפילה? תביאמו ותתאמו בר נחלתך, מכון לשבתך, פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, שירת הים כבר מוזכר המקדש. מה אנחנו מצפים? יאללה, מתי צ'יק צ'ק, אנחנו מגיעים לבית המקדש. מה זה המקור השני אומר לנו? בספר מלאכים, והיא ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. בשנה הרביעית בחודש זה הוא חודש השני למלך שלמה, למלוך שלמה על ישראל והיא בן הבית להשם. אבותיי, מדהים. יש פה עוד דפי מקורות משצריך. אולי כדאי להביא את זה לסוף, ששם אנשים... זה הנקודה הראשונה. אז רואים שמה? שיש חזון, ברור, הולך להיות עכשיו מציאות נפלאה, מצוינת, נהדרת, מקסימה. אנחנו הולכים לצאת ממצרים ולבנות בית המקדש. וואו, כמה זמן לוקח? 480 שנה. טוב, זה לא רק לגבי בית מקדש. בואו נראה עוד מקור אחד, ולפי זה נבין עוד עיקרון. שמואל הנביא בא אל דוד המלך ואומר לו, ידידי היקר, שאתה חושב ש... מוזר הייתי לחי ונוכרי לבני אמי, כולם חושבים עליך דברים רעים, אפילו אביך, אישי, לא חושב בכלל שאתה בן שלו, ואתה הולך להיות מלך על ישראל. וואו, אז אם הוא הולך להיות מלך על ישראל, נדע, אנא המתן כמה דקות ותהיה מלך על ישראל. אז אנחנו קוראים את הפסוקים הבאים, שלקחנו ככה קצת כמה פסוקים מתוך התיאורים על דוד המלך, ויקח שמואל, את קרן השמן והמשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה. זאת אומרת, כבר רוח השם נחה על דוד. הוא רק צריך עכשיו לחכות שישימו לו את הכתר על הראש. לכאורה. ואז, ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר, ויפטר מפני שאול, ויח את החנית בקיר, ודוד נס וימלט בלילה ההוא. הרבה פעמים חשבתי שקוראים את התיאור הזה, אני זכיתי ללמוד את זה לרב אהרון שפירא זצ"ל, וכך חשבתי, סליחה על המשוגעות שלי, אם אני יושב ליד רב אהרון שפירא, ופתאום אומר, בוא אלי, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מתקרב אליו, טרח נותן לי סתירה. נראה לי שאני מת על המקום. הרב נותן לי סתירה? אני בטח אפס אפסים, תולעת, כלום, אפס, כלום, אפר. איך בכלל אני יכול להמשיך לחיות? שאול, משיח השם, שלפעמים אנחנו קצת מתבלבלים בזה שקוראים את כל מה שקוראים על שאול, אז אומרים, הוא לא היה כזה מי יודע מה. אומרת הגמרא, לא, לא, לא. דוד המלך שאומר משהו, איזה מילה על שאול, מיד יוצאת בת קול ואומרת לו, ליד שאול אתה לא נחשב. כמלך אתה הרבה יותר משאול.
כאדם פרטי שעובד השם, הוא משיח השם, אין כמוהו בעולם. כבן שנה שאין בו חטא. עכשיו, אדם צדיק עליון כזה נותן לי סתירה, איך אני בכלל יכול לחיות? עכשיו, הוא לא נותן לו סתירה, הוא רוצה מה? להרוג אותו. דוד הוא קצת ענוותן, כן? אומר על עצמו, ואני תולעת ולא איש. אז עם אלה, מה הוא צריך לחשוב? באמת אני כלום. שלב ראשון, שלב הבא, פסוק הבא. ותרד מיכל את דוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט. הבאנו את זה בגלל המילה ויברח, כי גם הפסוק הבא, אם מדלגים כמה פרקים, ויקום דוד ויברח ביום ובפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת. זה עוד סיפור. פסוק רב ג' שווה איתי אל תירא, כי אשר בקש את נפשי ובקש את נפשך, כי משמרת עמדי, וישמע שאול וירדוף אחרי דוד מדבר מעון. נסביר את שלושת הפסוקים האלה. פסוק אחד, דוד כבר מתחתן עם מיכל, חושב, הנה, הגענו, באנו למנוחה ולנחלה, עכשיו אני נשוי לביתו של המלך, שאול, והכל יהיה בסדר, ואז שאול שולח אנשים שיחסלו את דוד, מיכל קולטת את העניין, מורידה אותו בעד החלון, מבריחה אותו בעד החלון, ודוד בורח לאן? הוא בורח אל אחיש מלך גת, שם כדי להינצל, הוא מגיע לשם, הוא חושב ששאול ואחיש מלך גת אויבים גדולים, אם הוא יברח, אם הוא האויב של שאול, אם הוא יברח אל אחיש, אז אחיש יקבל אותו, אבל אחיש רוצה לקבל אותו, אבל העוזרים שלו אומרים לו, רגע, זה הרג את גוליית, כדי לחסל אותו. זה, אז שאול, דוד אין לו ברירה, מה הוא צריך לעשות? להתחפש למשוגע. שאול, דוד לפני רגע היה נערץ, היכה שאול באלפיו, ודוד ברביבותיו, מגיע לכבוד אדיר, כמה שהוא ענוותן, אבל הוא מגיע לכבוד אדיר. ועכשיו הוא צריך כדי להינצל, אדם בודד, נרדף, לבד, חוזר למה שהוא היה 28 שנים, עד שבא אליו שאול המלך, עד שבא אליו שמואל, בא, הוא חוזר עוד פעם להיות בודד, נרדף במדבר, ומתחפש למשוגע. מזיל רוק על הזקן כדי להראות שהוא משוגע, כותב דברים משוגעים על הדלתות של העיר גת, כדי שיחשבו שהוא משוגע ויוכל לברוח. הוא מגיע לשפל עצום מבחינת איך שמסתכלים עליו, איך הוא מרגיש איך מסתכלים עליו. פסוק ממד' ושאול נתן את מיכל ביתו, אשת דוד לפלטים, אין לה איש אשר מגלים. הוא אפילו מאבד את אשתו. אשתו ניתנת למישהו אחר. לא ניכנס כרגע לדיון בגמרא מסכת סנהדרין פרק שני, איך, למה שאול בכלל היה מותר לו לתת את מיכל. זה סיפור בפני עצמו. זו הייתה המחלוקת בין שאול לבין דוד. מחלוקת פסקים, כמו שיש לנו מחלוקת בין אביי לרבה. היה מחלוקת איך להסביר נתון מסוים שם, במה הוא קידש אותה. קידש אותה במיל ולא קידש אותה במיל, וזה מקודשת, לא מקודשת, לא נכנס. בלכות קידושין, זה ניסוך, מחלוקת פוסקים בהלכה, כמו שיש מחלוקת אם מותר לשים מרק על הפלטה בשבת או אסור. שורה התחתונה של שאול מותר, לפי שאול מותר, ולפי דוד אסור. בכל אופן, אגב, גם שמיכל הייתה עם פלטי בן לייש, אבל היא לא הייתה איתו, לא חייתה איתו כאישה, כך שהיא לא חטאה בכל מקרה. בפסוק האחרון שהבאנו כאן, ויאמר דוד אל ליבו, אתה אספה יומך ביד שאול, אין לי טוב כי ימלט אל ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול. זאת אומרת, נחזור להתחלה, דוד, 28 שנה, מוזר הייתי לך, נוכרי לבני אמי, מרגיש שהוא מושפל ועזוב מכולם, מחכה, כולו אמונה. בא שמואל ואומר לו, אתה מלך, רוח השם צולחת עליו. הוא אומר, הנה, אני הולך להיות מלך. ומיד אחרי זה, בורח, 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 בורח. דילגתי על עוד הרבה אנשים שזה קרה להם. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, מעמדך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך. וישך לגוי גדול. מגיע לארץ ישראל, וירא בארץ, ואז לוקחים את שרה, מזכיר את מיכל ודוד, וכו' וכו' וכו'. וואו. אתה מקבל חזון. דע לך, קיבלת את החזון כדי שמה? תתחיל להתאמץ. לא קיבלת חזון כדי לקבל מתנות בקונדיטוריה. לא. אתה הולך עכשיו לעבוד קשה. החזון אומר, לשם אתה תגיע, לשם אתה צריך גם לשאוף. לשם אתה חייב להתאמץ. מאיפה מקבלים את הכוח לחזון הזה? מאיפה מקבלים את הכוח לחיות ולרצות להגיע לחזון הזה? עזוב! יותר טוב לי לשבת עם הכבשים, לראות כבשים, לשרוק להם, לחלל להם. מה אני צריך עכשיו? החזון מציב אותך במציאות למה אתה צריך לשאוף. יש לך מטרה. יש לך מטרה בחיים שאתה לא העלית על דעתך שזו המטרה שלך. ככל שאדם גדול יותר, אז החזון שהוא יקבל ארוך יותר. אז זה, אבל מה שאת אומרת, נדמה לי שזה בעת הטופ של השיעור, שנגיע אליו בהמשך. אמרת השם. עכשיו, היית אומר, טוב, זה בוא, כשאתה מקבל חזון כללי. אבל בוא נקרא חזון מדויק. אבל מדויק. ובוא נראה מה קורה איתו. אומר הפסוק הבא בישעיהו, סליחה שאנחנו רצים ככה לתנך. כה אמר השם למשיחו לכורש, אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים, ומותני מלאכים אפתח לפתוח לפניו דלתיים ושערים לסגרו. אומר ישעיהו, תדעו לכם, ישעיהו 150 שנה לפני החורבן. אומר, רבותיי, תדעו לכם, הולך להיות חורבן. אבל אחרי החורבן, יעברו, יגיע מלך שקוראים לו כורש, והוא יהיה הסימן שאתם הולכים לחזור הביתה. סימן ברור, כורש, מלך פרס יבוא ויגיד לכם תחזרו הביתה. בירמיהו הוא נותן אפילו את התזמון. כי כה אמר השם, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, והקימותי עליכם את דברי הטוב, להשיב אתכם אל המקום הזה. רבותיי, תזמון מדויק. תספור 70 שנה. עכשיו, הגמרא במסכת מגילה מביאה את זה, על פי המקור בפסוקים. זה עצמו היה צריך להיות שיעור בפני עצמו, ארוך, 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 אבל איך סופרים את 70 שנה? האם סופרים את 70 שנה מהקמת מלכות בבל, או מהחורבן של בית המקדש עצמו, או מגלות יהויכין? היו הרבה דברים איך לספור. אבל מה שלא יהיה, לכאורה זה לא עבד. או עבד מדויק. השאלה מה אתה מבין בחזון? מה כתוב בחזון? כתוב, לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה. מה כתוב? תשובו למקום הזה. מה אני מבין כשתשובו למקום הזה? מה יהיה? מה יש במקום הזה? יש בית מקדש. אז אני מבין שאחרי 70 שנה מה יקרה? ייבנה בית המקדש, או שאחרי 70 שנה אתה מתחיל לעבוד קשה כדי לבנות במשך השנים בית המקדש. ורק כשאנחנו קוראים מה קורה, אומר הפסוק, תראו רגע, נדלג רגע על העזרה פרק ג', יש שם כמה מספרים. בשנת 3390 שנה לבריאת העולם, עולה זרובבל. מתי? כורש. מגיע כורש, והוא אומר לעם ישראל, מי שרוצה, יעלה ויבנה בית המקדש. עולים איתו 42 אלף מישראל. מה? מחלוקת הזאת, אני מביא את המחלוקת עם זה, 28, 42, זה קצור. דיונים שלמים. הפסוק אומר 42 אלף, השאלה, זה הפשט. יש אומרים שלוקחים את 42 אלף, אומרים זה כבר מחברים את זה למה שקרה אצל נחמיה, אבל זה, לא ניכנס. בכל אופן, 3390 שנה עולה זרובבל, מה שהוא עושה, שנה מיד אחרי זה, אחרי שמתבססים, 391, בניית המזבח, יסוד היכל והפסקת העבודה, כלומר, הם בונים את המזבח, מייסדים יסודות כדי לבנות את היכל השם, ומיד באים, אחמד טיבי, טוביה המוני, זה דמי, אבל זה... צרי יהודה וירושלים אומרים, מה, הם עושים לנו פה צרות? ונפסק את העבודה. 18 שנים אחרי זה, בונים את המקדש, על ידי מי? על ידי הנביא חגי והנביא זכריה, שמעוררים את עם ישראל לבנות בית המקדש, עולים עוד פעם יחד עם זרובבל, יחד עם ישוע בן צדוק הכהן הגדול, ובשנת 409 יוסדים את ההיכל, ובונים את המקדש. עדיין עזרא לא עולה, הוא יעלה 6 שנים אחרי זה, ואומרת הגמרא למה? מכיוון שכל זמן שברוך בן נריה, תלמידו של ירמיהו, שהוא בעצם היה המשך התורה, ידע את כל התורה, כל זמן שהוא חי, לא עולים לבנות בית המקדש. למה? אני יוצר לרגע דבר שהוא יהיה לנו חשוב להמשך, אז אני יוצר כרגע. מה גדול יותר? לימוד תורה או הצלת נפשות? הצלת נפשות. טוב, הגמרא אומרת אחרת. רגע, אחוז, נכנעתי. רק שאלתי מה גדול יותר, כמו שהגמרא שואלת, ולא שאלתי מה קודם. אם נגיד אני לומד תורה, והבן שלי, או אצלי כבר הנכד שלי, בוכה כי הטיטול שלו מלא. מה קודם? לימוד תורה או החלפת טיטולים? שאלתי עכשיו מה קודם. מה קודם? החלפת טיטולים. אבל מה גדול יותר? לימוד תורה. רגע, רגע, רגע. למה לימוד תורה גדול יותר? למה אני חוזר לשאלה הקודמת? למה לימוד תורה גדול מהצלת נפשות? אני רוצה קצת לעצבן, בסדר? עוד רגע, רגע, רגע. הצלת נפשות של יחיד. אפילו גם הצלת נפשות של כל ישראל. נראה. מה גדול יותר? תראו לצלכם, אתה הולך ברחוב, ולפתע פתאום אתה רואה איזה ילד קטן שכבן 3 רץ לכביש, ומצד שני מגיע סמיטריילר. ואתה יודע, וואי, מה אני הולך לראות פה עכשיו? אתה באומץ לב אדיר, קופץ לכביש, מתגלגל, תופס את הילד הזה, מגלגל איתו לאמצע הכביש, הסמיטריילר עובר מעליכם, הצלת את הילד. עשית דבר ענק. הצלת נפשות ממש. אתה קם, מנקה ככה ככה את הבגדים, מאבק, ואתה שומע, פה למעלה יש איזו ישיבה, אתה שומע מישהו שלומד תוספות על הגמרא. מי עשה דבר יותר גדול? אני מעצבן, סליחה, לא התכוונתי. אבל מי עשה דבר יותר, אומרת הגמרא, מי עשה דבר יותר גדול? לא שהצלת נפשות דבר קטן, הצלת נפשות ענקית. ואם אתה הולך ואומר, סליחה, אין לי זמן להציל אותך עכשיו, אני הולך ללמוד תורה, אז זה היום ונורא. זה, בשוב, כי מה קודם? הצלת נפשות. אבל מצד שני, אומרים לך, אם אתה, אני לא אוהב את התיאורים האלה, אבל אם אתה תספור, תבדוק בשמיים, מה קרה? הצלת נפשות, לימוד תורה, זה מה שכתוב. השאלה, למה? צריך להבין את זה למה. עכשיו, זה מאוד קשור למה שאנחנו הולכים לדבר פה. אז אמרתי, מה קודם? מה קודם? מה אני אעשה? הגמרא אומרת אחרת. מה אני אעשה? מה אני אעשה? אומרת הגמרא, גדול, גדול לימוד תורה מהצלת נפשות. מה אני אעשה? אומרת הגמרא, גדול לימוד תורה מבניין בית המקדש. זה יותר מובן, נכון? גדול לימוד תורה יותר מבניין בית המקדש. השאלה אם אנחנו נבין, מה זה לימוד תורה? נשאל אתכם שאלה, מי? אני אדם פשוט, אני אלי פרימן, אדם פשוט, לומד את הגמרא, פשט גמרא, או כמו שאומרים אפילו הבתחנים, אומרים, שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו. נגיד שאני כזה, שאני נמצא בחצרות השם, אני מבין מה שאני לומד. ברגע שאני יוצא, ברגע שאני לומד, שתולים בבית השם, אני מבין מה שאני לומד. יצאתי לחצר, הכל פורח. נגיד אפילו כזה, גדול תלמוד תורה יותר מצלת נפשות. תקחי תינוקות של בית רבן, הולכים ללמוד בית המקדש. מה עושים תינוקות של בית רבן? תשארו במקום, תלמדו. כי גדול לימוד תורה יותר מבניין בית המקדש, ויותר מצלת נפשות, ושלא יהיה אפילו קצה של החשיבה, כך אומרת הגמרא, שגדול לצלת נפשות מלימוד תורה. לא כי הצלת נפשות זה לא חשוב, ולא כי הצלת נפשות זה לא קודם. זה קודם ללימוד תורה, אבל הצלת נפשות, עם כל עוצמתה וגדולתה, פחות מלימוד תורה. את צריך להבין את זה. אבל זה גמרא מפורשת, אין החולק בכלל. רק כדי להמחיש את המשל, תראו לצלכם בא המלך, אומרים לו, אדוני המלך, יש לך שתי אפשרויות מה ללבוש, או מכנסיים או כתר. מה אתה מעדיף? מכנסיים. אבל מה מביע יותר את המלכות שלך? הכתר. זאת אומרת, גדול לימוד תורה יותר מצילת נפשות, כי לימוד תורה זה כתר. זה עוצמה, ותכף נגיע לזה שזה אפילו יותר מזה. אבל גדול לימוד תורה והצלת נפשות זה דבר מאוד מעשי, חיוני, מהותי, אלוקי, כי אתה מציל פה נשמת ישראל, לא משנה מה. הצלת נפשות אדיר, ועדיין לימוד תורה גדול מהצלת נפשות. אדם מגיע הביתה, רואה שאשתו עייפה, אז הוא אומר לה, גברת, את עייפה, אבל גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, אני הולך ללמוד תורה. מה נגיד לו? כנראה שאתה לא למדת תורה. אמרתי את זה בזמנו, כשהייתי יותר צעיר, אמרתי, למדתי במרכז הרב, למדתי אפילו, הייתי בסדר קצת, למדתי טוב, למדתי, הגעתי הביתה, גם רציתי להמשיך ללמוד תורה. פתאום אמא אומרת לי, אלי, לך תורי את הזבל. מחשבה ראשונה, נו באמת, כל המלאכים רוקדים פה מסביבי, מסביב לסטנדר, ואמא אומרת לי ללכת לזבל, פתאום בי שעושה לי ככה בכתף, אני מסתכל, זה אלוקים, אומר, אני עכשיו מחכה לך איפה? ליד הזבל, לא ליד הסטנדר. אז זה מצד אחד, עוד פעם, כי גדול, תלמוד תורה, תלמוד מצא לבשות, אבל לא קודם. אבל מצד שני, צריך להבין, למה תלמוד תורה שלכאורה, מה עשיתי בזה? אני לא מדבר כרגע על אביי ורבא שיושבים והם בונים את כל עולם התורה לעתיד מתוך הבית מדרש שלהם. אלא לימוד תורה של האדם הפשוט, גדול תלמוד תורה יותר מצד נפשות. ובאיזשהו מקום, ונתחיל במקום להגיד את המילה לימוד תורה, אני אגיד את המילה חזון, זה כבר מתחיל לעשות משהו אחר. לא תמיד כשאתה לומד איזה סעיף בשולחן ערוך, אתה מבין שאתה מתחבר לחזון, אבל אולי זאת הבעיה שלנו. כשאתה לומד תורה, אתה לא רק עכשיו לומד את הסעיף. אתה מבין מה ליבו של ישראל. מה הם ליבו של ישראל. ולכן יושב עזרא, והוא מבין, גם בגלל המרכזיות שלו כעזרא, שכתוב עליו שהוא כמשה רבינו, שהוא בעצם מעביר את התורה, הרי התורה כמעט נשכחה. התורה הרי כמעט השכחה בחורבן, בין בית ראשון לבית שני. עזרא היה צריך לאסוף את כל מה שאפשר לדעת, כל מה שאפשר ללמוד, לפני שהוא עולה לארץ ישראל, כדי שהוא יעביר את כל התורה הלאה. אבל אומרת הגמרא, גדול תלמוד תורה יותר מצילת נפשות, גם אדם אדם פרטי. שיושב ולומד תורה, ואפילו שהוא לא כזה גאון, הלימוד תורה, עצם זה שיושבים ולומדים, מחבר אותך אל החזון, אל המהות, אל הלב. אפילו שאתה צריך הרבה מאוד 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 שלבים עד שהחזון הזה יתגשם. ולכן נראה את הדבר המדהים הבא. אז עזרא עולה ב-413 וב-426. 13-14 שנים אחרי זה, עולה נחמיה ובונה את חומות ירושלים. אגב, זה מאוד מעניין לראות שגם בבית ראשון, דיינו אצל דוד ושלמה, עם ישראל בונה את ארץ ישראל, מגיע לארץ ישראל, כובש את ארץ ישראל, כובש יותר, עד שהוא כובש את ירושלים, ואחר כך לאט לאט, ואחר כך הר הבית, ואחר כך בנה בית המקדש, 480 שנה עד שנבנה בית המקדש. אבל זה התחיל מבחוץ, כלפי פנים. כתוב שלעתיד לבוא זה יקרה אותו דבר, אנחנו רואים את זה, וזה בדרך. היה קודם כל מדינת ישראל, אחר כך הגיעו לכותל, ומחכים שנעבור לצד השני של הכותל. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להתחבר לחזון. לא להגיד בימות המשיח. בימות המשיח, כן. בבית שני זה לא הלך ככה. בבית שני זה היה הפוך. יוסדים את היכל, בונים את המזבח, ואחר כך מקדש, ואחר כך ירושלים, אחר כך כל ארץ ישראל, זה הולך הפוך. יש מסבירים שמכיוון שבעצם בית שני, הוא בעצם היה איזה לא רוצה להגיד מילה כזאת, אבל עד כדי כך, אבל סוג של אנטיביוטיקה לפני הגלות. אבל בעצם המשך של בית ראשון, סיום והכנה לגלות, כדי שנוכל להחזיק מעמד. בעזרא פרק ג' כתוב, שני חלקים מדהימים. ויעמוד יהושע בניו, ואחד קדמי על בני ביהודה כאחד, לנצח על עושי המלאכה בבית האלוקים, הולכים בונים את בית המקדש, יש כאלה, אגב, במפרשים שמה סתם, הערה נחמדה, חשובה, שלנצח על מלאכת בית השם, בדרך כלל מסבירים, לנהל את הבניין, את הבנייה. אבל יש כאלה שמסבירים שלנצח הכוונה באמת משון מנצח, שהוא שרשירים. אומרים, אתה הולך לבנות בית המקדש, זה צבוע, צריך לבוא מתוך רוח גדולה, שבא לידי ביטוי גם במוזיקה. בהמשך, ויסדו הבנים את היכל השם, הבונים את היכל השם, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות, והלוויים בני עשה מציתם להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל, זאת אומרת, על ידי שיר המעלות שחיבר דוד המלך, ויענו בהלל ובהודות להשם כי טוב כי לא חסדו על ישראל, וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל להשם על הוסת בית השם, ורבים מהכהנים והלוויים וראשי אבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון ביסדו זה, הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול, למה? כי הם יודעים איך נראה הבית הזה לעומת מה שנראה בית המקדש הראשון. ורבים בתרועה ושמחה להרים קול, ונעם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מרים תרועה גדולה והכל נשמע עד מרחוק. מדהים. כי ברגע שבונים בית המקדש, אז בצד אחד יש כאלה ששמחים מאוד, זכינו לבנות בית המקדש. מצד שני, יש כאלה שבוכים כי הם זוכרים מה שהיה פעם. אין ספק שבמלחמת ששת הימים, כשהגיעו לכותל, השמחה הייתה עד השמיים. האם היה גם צריך לבכות, שאנחנו רק בצד הזה של הכותל ולא בצד השני? או יותר מזה. עברו 50 שנה מששת הימים. ננסה עם תלמידים, זוכה לנסוע עם תלמידים, יום ירושלים, כולם יודעים, ריקודים עצומים, באמת נפלא, ולראות גם את הכמות, זה מדהים. ולפעמים אנחנו רואים שהחבר'ה לא כאלה שמחים. יש כאלה שרוקדים, ויש כאלה שלא כאלה שמחים. נחמד, אבל אני אומר להם, האמת, אתם שמחים על יום ירושלים? אומרים לי, האמת? לא. אמרתי, ולמה לא? אז אמרתי להם, הם ככה שתקו, אמרתי, נראה לי שאני מסכים איתכם. כמה זמן אפשר לשמוח על זה שהתקדמנו לפני 50 שנה. זה, החבר'ה כבר נולדו כשהם רגילים לזה. מה הם זקוקים? לשלב הבא. בואו נקרא לזה מילה אחרת. מה הם זקוקים? לחזון. שמה? אז לכן, כדי שלא נשכח, הם אומרים, הם כרגע תקועים בעניין של העצבות של... כמה אנחנו תקועים. זאת אומרת, אתה מגיע לכותל, אתה צריך מצד אחד להיות מלא שמחה, מלא שמחה, ומצד שני, בושה. מה, למה אנחנו צריכים להישאר למטה? אני באופן אישי למדתי עם רבותיי, אני לא עולה להר הבית. אבל זה שאני לא עולה להר הבית, זה לא אומר שמישהו אחר צריך לשם. זה בהקמת, בהתחלה. ואז אנחנו מדלגים לעזרא פרק ו, עוד פעם אותו סיפור, כמעט, עם שינוי גדול. זה שם בעזרא, ספר עזרא חלקו בארמית, ועבדו בני ישראל, כהניה ולוויה, שר בני גלות, עושים בני ישראל, הכהנים הלוויים, שר בני הגלות, את מה הם עושים? את חנוכת בית אלהה, דנה, הם עושים את חנוכת בית השם, בחדווה, דילגתי כמה פסוקים, ויעשו בני הגולה את הפסח בארבעה לסל החודש הראשון, כי יתארו הכהנים והלוויים כאחד, כולם תיאורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחריהם הכהנים ולהם. ויוכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל המבדל מתומת גויי הארץ עליהם לדרוש להשם אלוקי ישראל, ועשו רק מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחה משם, והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם מלכת בית האלוקים אלוקי ישראל. הכל בסדר, בנו את בית המקדש, הכל נפלא. יש שם עוד שתי פרקים באמצע, ואז קורה משהו מדהים. וכחלות אלה, תלנו, גומרים את השמחה, הקריבו את קורבן פסח, אחרי ש-70 שנה לא היה להם. שמחה אדירה, כולם שמחים, מגיעים להתעלות עצומה. ואז, באותו יום של השמחה העצומה, ניגשו אליי השרים למור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות. כתועבותיהם לכנעני, החיטי והיבוזי והיבוזי והאמוני והמואבי, המצרי והאמורי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זר הקודש ועמי הארצות. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה, וכשומעי את הדבר הזה קראתי את בגדי ומעילי, ואמרת משאר ראשי וסגני, והישבה משומם. וואי. קראתי את כל הפסוקים הקודמים של השמחה, כדי לקצת, קצת לתת תיאור. אדם מגיע לשיא השמחה האפשרית. נבנה בית המקדש, ואולי עם כל התורה לארץ ישראל. מקריבים את קורבן פסח. הכל מגיעים להתעלות אדירה. ובאותו יום, בצהריים ניגשים אליו מי? הזקנים, השרים, הסגנים, כל החשובים אומרים, תשמע, אנחנו מאוד שמחים, אבל דווקא בגלל ההתעלות הגדולה והשמחה הגדולה, אנחנו מרגישים איזה כאב בבטן, איזה כאב בלב. מה קרה? תשמע, כמעט כל החבר'ה מתחתנים עם נוכריות. עכשיו, עזרא יכול היה לבוא לו, מה? איך אתם לא מתביישים? ביזיון, בושה וחרפה, מגיע לכם גיהנום, תנור שבע. מה הוא עושה? הוא פשוט ממשיך את ההתעלות שלהם. הוא בוכה. הוא אבל. הוא מורץ שיער ראשו זקנו וקורע בגדיו. הוא לא נותן להם שום תוכחה. כי אם הם כבר התעלו למצב שמרגישים את הנקיפות מצפון, תן להם נקיפות מצפון להמשיך. לא צריך להוכיח אותם. כן, אז זה... משה רבנו, גם עזרא לא נשבר. אבל גם משה בכה. עכשיו, הבכי שלו היה דרך זה שהוא שובר את הלוחות. הבכי שלו, דוגמה, אצל קורח, ויפול על פניו. אצל עזרא, זו היה דרכו החינוכית. דוגמה, אצל לחמיה, זה לא ככה. אצל לחמיה, ברגע שהוא שומע דברים כאלה, הוא בא בתקיפות גדולה, כי הוא בא גם בעוצמה של מלכות. עזרה בא מכוחה של תורה, של חינוך. זה של רוח, זה עולם אחר. כל אחד ידע לפעול בכלים הנכונים שלו. בכל אופן, מה אנחנו רואים? החזון, אם נזכר בהתחלה, החזון היה 70 שנה. קורש. לא, 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 לא. 70 שנה, תתחילו לעבוד. כמה צריך להתחבר לחזון. הפסוקים מציבים לנו מטרה למה אנחנו צריכים לשאוף. לאן צריכים לשאוף? החזון לא רק בא להגיד, יש פה קוסמת בחדר השני, תיכנס אליה, היא תגיד לך מתי תקבל מיליון דולר בלוטו. זה לא הולך ככה. לא נותנים לך את ה... לא נותנים לך את ה... מה יהיה. הם אומרים, לאן אתה צריך לשאוף? תתחיל לעבוד קשה. תתחיל לעבוד קשה וקשה מאוד. תהיה מחובר לחזון. אגב, חשבתי שכשאומרים שזה מה שאמרתי שקשור, קורה למשה, משה ואהרון מקימים את המשכן. ויהי ביום השמיני, מקימים את המשכן, ובאותו יום, נדב ואביהו. זה פשוט קורע ממש את הנפש, שאתה צריך לרחוש את צי השמחה, ואת צי האבל. אז התפקיד של הנבואה... לגמרי, לגמרי. החזון צריך להציב לך את המטרה אליה אתה מתחיל לעבוד. היא לא מגדת עתידות. הנבואה אומרת לשם אתה צריך לעבוד קשה. זאת אומרת, זה שאנחנו בטוחים ב-100% שיבנה בית המקדש, ב-100%, זה לא אומר ייבנה בית המקדש. זה אומר להפשיל את השבולים וייבנה בית המקדש. נכון שיש מציאות. שאם נהפוך את הדף, דף המקורות למי שיש, אז יש מציאות, בדיוק הנקודה, המגמרה המפורסם מסנדרין, אמר רבי אלכסנדרי, רבי יהושע בן לוי רמי, רבי יהושע בן לוי יקשה, כתוב מצד אחד, אני השם בעיתה, מצד שני כתוב, אחי שינה, אז מתי יבוא הגאולה, בזמן שלה, או במהירות, אומרת הגמרה, אם זכו, מה פירוש? עבדו קשה, זה יהיה אחי שינה. לא זכו, לא יעבדו קשה, זה יהיה הרבה יותר לאט. יהיה בעיתה. אמר רבי אלכסנדרי, רבי יהושע בן לוי רמי, עוד בקושיה, כתוב שמצד אחד איך יבוא המשיח, והרו עם נענני שמיה, כבר הנשתה, יבוא עם נענני שמיה, סוג של מרי פופינס כזה, מהשמיים, עננים כזה, יבוא מגיע, וכתיב בזכריה, אני ואוכב על חמור, זכו עם נענני שמיה, לא זכו, אני ואוכב על חמור. זאת אומרת, הנבואה מציבה לך את סוף התהליך. דוד המלך, אתה הולך להיות מלך, תתחיל לעבוד קשה. הולך להיבנות בית המקדש אחרי 70 שנה, תתחילו לעבוד קשה. ייבנה בית המקדש השלישי, תתחילו לעבוד קשה. אז אני אשתדל להגיד את זה בהמשך. אני שמח מאוד על השאלה, זה בדיוק ה... כן? מה זה זכור? אז זכור, אז יש להם זכות. הזכות היא מתוך מה? מתוך הזה שהם עובדים קשה. ברור, אבל לפעמים זה, הכלל ישראל יכול לעבוד דרך פרט ישראל. לדוגמה, אומרים הרבה פעמים, שחולה, שכינה שרויה מעל ראשו של חולה. הוא יכול להתפלל באופן מיוחד. הסבר הפשוט, לא מדברים על מי שעושה אבצ'י, אלא חולה, הכוונה מי שנמצא בסכנת חיים, אז למה הוא בכלל חי? כי הקדוש ברוך הוא קודם מחזיק אותו. אז אם הקדוש ברוך הוא קודם מחזיק אותך, אתה קרוב אליו והוא קרוב אליך, אז יש לך יותר יכולת להתפלל. אם אתה ברגע הזה, שאתה אמור להתפלל על עצמך, אתה מתעלה להתפלל על כלל ישראל, או על פרטים אחרים בעם ישראל, זה תפילה עצומה וענקית. ככה אומרים גם על קלה, גם על חתן. זה פחות מוזכר. שמה? הקלה, ברגע לפני החתונה, על מה היא חושבת? על החתונה. על מה הטבעי שהיא תחשוב? על עצמה. אם ברגע הזה שהיא אמורה הכי הרבה לחשוב על עצמה, היא תחשוב על כלל ישראל, על פרטים אחרים בעם ישראל, זה עצום. ואותו דבר, בדבר שאין לי ניסיון, יולדת. אם יולדת באותו רגע, בטח היא חושבת על עצמה ועל התינוק שלה, באותו רגע חושבת הכלל ישראל, זה... זה נכון, זה מאוד קשה. לכן התפילה כזאת, אם הצליח להגיע למשהו כזה, זה ודאי שזה מיוחד במינו. אז זו הזכות. אז יש כל מיני זכויות. אחת הזכויות, שאלו ככה, אז אני אומר ככה, דרך אגב, בהערה מוזרת, ככה. אחת הזכויות, צריכים לדעת, למה נחרב בית המקדש? על שנאת חינם והלשון הרע. הזכויות של בניין ארץ ישראל, מוזכר במיוחד בעניין של אי קבלת לשון הרע. איפה זה כתוב? כתוב שהיה המלך, שהיה חוטא ומחטיא ישראל, קראו לו ירובעם בן יואש. בספר מלכים, בית, פרק חף גימל, פרק י' ד', פסוק חף גימל, זה קל לזכור, כי זה מלכים ביד כהן גדול, מלכים בית, פרק י' ד', פסוק חף גימל. אז בכל אופן, מה כתוב שמה? כתוב שמה שהוא חטא וחטיא את ישראל, אבל הוא כבש את ארץ ישראל, מלבוא חמת, עד ים הערבה, למה? אז הגמרא שמה מביאה כל מיני דברים, ואחד הדברים, כי הוא לא היה מוכן לקבל לשון הרע, על הנביא עמוס. שיעור בפני עצמו. אבל בכל אופן, אם אנחנו רק נדע לא לקבל לשון הרע לא רק לא לדבר, אלא לא לקבל לשון הרע כששומעים. יש כאלה כל מיני מכשירים שאתה שומע כל הזמן. הוא אמר על ההר, על ההוא והוא. אמרו שיש בחירות עכשיו, אז עוד יותר כדאי להיזהר. אז, לא, כמובן שאומרים את הדברים האלה רק לשם שמיים, אבל בכל אופן, כדאי לא תמיד צריכים לקבל את כל מה שאומרים. זו זכות עצומה לא לקבל לשון הרע. טוב, אבל זה... וכתוב שבגלל זה הוא זכה, והוא הוזכר יחד עם מלכי ישראל. בספר הושע, כתוב שמה שהוא מזכרים, אבי הושע דיבר בזמן זה, בזמן המלכים האלה ואלה ואלה, יותם אחז החזקה מאחר יהודה, ובזמן ירובעם בן יואש, מלך ישראל. למה הזכיר את ירובעם? כי הוא לא קיבל לשון הרע. נכון, בדיוק בזה משווים שם. שבגדדוב, שמרגע שדוד המלך קיבל לשון הרע על מפיבושת, מאותו רגע נחלקה המלכות, והתחילו לעבוד עבודה זרה, והלכו לגלות. ככה, עד כדי כך. אם כבר הזכרנו, אז נזכיר עוד משהו. דבר מדהים. אני מבקש מכולם, מציע לכולם, תסתכלו על זה בבית בעצמכם. לא חשבתי להביא את זה, אבל מכיוון שהגענו לזה, אז אני מזכיר. כתוב על המלך חזקיהו, מתקיף אותו סנחריב, עם 185 אלף מפקדי צבא. הוא אומר, מה, זה ירושלים? כל החייל שלי זורק אבן לירושלים, קברתי את ירושלים. יאללה, נעשה את זה מחר בבוקר. חזקיהו אומר, אין לי נשק, יש לי שמן, כל מי שילמד תורה בלילה, קח שמן, תלמד תורה, תדליק נרות, תלמד תורה בלילה. וחובל עול מפני שמן, העול של סנחריב נשבר בגלל השמן שנתן חזקיהו ללמוד תורה. אז זה מה הסיבה למה סנחריב לא הצליח להחריב את ירושלים. אבל כתוב קודם, לא נעים, שבאותו יום סנחריב עשה 9 מסעות, הצליח לכבוש 9 מקומות. למה הוא כן הצליח לכבוש באותו יום 9 מקומות? מביא שם אגרה על ספר ישעיהו פרק י'. מציע לכולם, תסתכלו, כי קשה להאמין מה שאני אומר כרגע. קשה להאמין. אומר, אחד המקומות היה את. אחד המקומות. את מלשון זמן. אומר הגר"א, התשע המסעות האלה מזכירים את הסיבות למה כן בסופו של דבר הייתה גלות, ולמה סנחריב מצליח לכבוש את כל המקומות. למה? כי היה מלך שאול עצום וגדול. ושמואל אמר לו, תחכה לי עד שאני מגיע, ואל תקריב את העולה לפני שאני מגיע. שאול רואה שהמלחמה מתחילה, ולשם שמיים מה הוא עושה? מקריב קורבן. מה יותר מזה? לא שמע לדברי הנביא, מאותו רגע נקבעה הגלות. מדהים. עוד לא נבנה מקדש. שאול רק בתחילת מלכותו. אבל ההתחלה צריכה להיות על פי מה? שאתה מחובר למה? לחזון. לנבואה. לא עושים את הדברים רק כי אני מה חושב שזה נכון. זה יפה שאתה חושב נכון. וצריך להתחבר לחזון. להתחבר שאנחנו הולכים להמגיע למשהו הרבה 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 יותר רחוק ממה שאדם כאדם מצליח לחשוב בך. ולכן, גם כשרואים שהגאולה מתקדמת בשלבים, אל תאמר, אם לא קיבלתי כבר את השורה האחרונה, את השורה הסופית, אז מבחינתי עוד שום דבר. לא, אל תגיד ככה. אלא מה תגיד? שמכיוון שהתקדמתי בשלב, על השלב שהתקדמנו, אני שמח עד השמיים. כותל מערבי, זה שלב עצום. אל תגיד, טוב, אין לי הרבה, אז זה שום דבר. נראה דוגמה לדבר, בספר מיכה, פרק ד', אומר הפסוק, ואתה מגדל עדר, עופל בציון, עדיך תהתה, ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. מסביר המלבים, לפני שאני מסביר, כי כבר הזמן כבר מתקצר מאוד. ואתה מגדל עדר, מסב פניו על הר ציון הנזכר, זאת אומרת, הנביא מסתכל, הנביא מיכה מסתכל לעבר הר ציון, אומר אליו, אתה הר ציון, שאתה המגדל של העדר הלז, אתה המגדל של העדר הצון הצולעה והנדחה, אתה העדר של עם ישראל שהולך לגלות, אתה המגדל, המגדלור, תחילה תהיה, כשהעם ישראל יחזור, תחילה תהיה כמגדל של צון. כן? זה אותו מיכה שמיד בהתחלה אומר, והיה באחרית העמים, נכון, יהיה הרבה דשם בראש הערי, וניסה מגבורות ובאו אליו כל העמים, אותו מיכה, בפרקים הבאים, אומר, אנא אמתן ותענה לפי התור. תודה. כלומר, יש שלבים. תחילה תהיה כמגדל של צון, אחר כך תהיה אופל, שהוא מבצר חזק, הוא מפרש שזה יהיה בשלוש מדרגות. תחילה בת ציון, עדיך תהתה. כלומר, השלב הראשון של הגאולה תהיה בזה, שיהיה קיבוץ גלויות. שהגלויות יתחילו להתקבץ, וגלות יהודה ובנימין שהם בציון, שגלו מציון בחורבת בית שני, יתקבצו אליך. שלב ראשון, קיבוץ גלויות. שלב שני. ואחר כך הובאה הממשלה הראשונה. מה זה ממשלה ראשונה? אם יש ראשונה, זאת אומרת שתהיה גם שנייה. תבוא ממשלה קטנה, שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה, כמו שהיו לישראל בימים הראשונים, לפני מלוך מלך לבני ישראל, שהיה להם שופטים ומנהיגים אותם. זאת אומרת, שלב ראשון יהיה קיבוץ גלויות, אחר כך תהיה ממשלה ראשונה, ואחר כך תבוא ממלכת לבת ירושלים, יהיה להם מלכות קבוע שהוא מלכות בדוד. שאחר כך ימלוך המלך המשיח ממלכה קבועה, וכן יתבהר ביחזקאל ובעמוס ובעוד, שמלכות בית דוד תתגלה בהדרגה. בתחילה לא תהיה רק במדרגת שופט, ויתעלה לאט לאט עד שיהיה לשם מלוכה. זאת אומרת, שבאמת, אתה מחובר לחזון, לגמרי מחובר לחזון. ואז אתה יכול להיות מיואש. הנה, אני אתחיל החזון להתגלה, ומה? לא עובד. ניתן דוגמה, מצרים. נכון שזה מאוד מוזר למה עם ישראל אומר, ניתנה ראש ונשובה מצרימה? או שכמה עם ישראל יצאו במצרים? 600 אלף רגלי, שהם רק 20% מכל עם ישראל. למה? כי 80% מעם ישראל מתו במצרים. איך יכול להיות? אבל למה לא? רואים ניסים, טררם, דם, צורדי, הקינים, הרוב, דבר שכין, ברוד, הרוב, חושר, מרכז ואחורות. וואו! מי יכול לא להאמין שאלוקים שם עלינו יד ואומר, עם ישראל, אנחנו יוצאים? אז נעשה את החשבון ככה מהר מהר, כי אנחנו לא בערב פסח, אבל בערב ההבנה של תשעה באב, הנה, צריך לצום. יש סיבה לצום לא רק בגלל שאין בית מקדש. אני רוצה להסביר את זה דרך זה, ברשותכם. באים עם ישראל, אומרים להם, אומר להם, משה רבינו יוצאים ממצרים. כן מאמינים, לא מאמינים, בהתחלה והגדו והשתחוו, אחר כך לא שמעו על משה מקוצר רוח ועבודה קשה, ואז מה קרה? פתאום הקדם, פרום מתרגז, פתאום הוא מגיע איזה אברי מלך קטן, ילד קטן ככה רוצה לשתות מים, אז הוא רואה, הוא לא, הוא מסתכל, הוא רואה, הוא לוקח כוס, שהכל נהיה בדברו, שותה, פתאום רואה את פרו, שפרו הולך מה לעשות. פרו עומד ככה, נדהם, איך הילד הקטן שכזה, שותה מים ואני לא מצליח לשתות כי הכל מלא דם, אז הוא אומר, אברי מלך, תביא לי כוס מים. הוא מביא לו כוס מים, פרו חוטף לו את הכוס, אבל מיד היא נפחת לדם, אז פרו אומר, תביא לי עוד כוס, אז הוא אומר, לא, תחזיק ביד שלך, ואז פרו שם קשית בפנים ומנסה לשתות, וזה הפך לדם, אז הוא אומר, תביא עוד כוס מים, תביא עוד כוס מים, ואז הוא אומר לו, תשמע, אתה שותה מהצד הזה, ואני שותה מהצד הזה, שתי קשיות, ושותים, זה לא עובד, ואז פרו משלם לו כסף ומקבל את המים. אברי מלך חוזר הביתה, צוחק נורא, והוא מבין דבר אחד, אני אברי מלך קטן, אני יותר חשוב מפרו הגדול. טוב, מכה הבאה, מכה צפרדיה, נורא והיום, כן, תראו לעצמכם שמישהו רק עומד לידך ועושה לך כל הזמן ככה. זה הכל. תראו את זה שהוא עושה כל הזמן קווק 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 על ידך, זה בכלל. ואם בלעת אותו בטעות, הוא עושה לך מהבטן, זה בכלל נורא והיום. עוד פעם, כל החבר'ה צוחקים, הילדים צוחקים, למה? נורא מצחיק, אבל עכשיו המבוגרים מבינים שמה? יוצאים ממצרים, ולא יוצאים ממצרים. ואז מגיע מכת קינים, גם כן נורא מצחיק. כל המצרים מתגרדים כל הזמן, אבל עכשיו המבוגרים אומרים, טוב, עכשיו ברור שמה? 1, 2, 3, בינגו, ויוצאים ממצרים. ולא יוצאים ממצרים.
ועכשיו כל מכה נוספת זה רק מייאש יותר. עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, אבל תכלס אנחנו לא יוצאים מצרים. ואז מגיע מכת חושך, ואברהם אלה פותח את הטריס בבוקר, ורואה את כל המצרים, כל אחד תקוע באיזה תנוחה מסוימת, כי המכת חושך וימש חושך, הם לא יכולו לזוז, הוא רץ להגיד לחבר'ה. רץ לשכנים מימין, דופק בדלת, אף אחד לא עונה, נכנס, מה הוא רואה? שכולם מתים. אז הוא נבהל נורא, הוא הולך לצד השני, דופק בדלת, אף אחד לא פותח את הדלת, נכנס פנימה ורואה שכולם מתים, וגם השכנים מלמעלה וגם השכנים מלמטה, כי אחד מתוך חמישה נשאר חי. אמרו, די, אין לנו סיכוי. עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, מכה למצרים, אבל אנחנו לא יוצאים. אז כמה שאתה בתוך גאולה אדירה, גאולת מצרים, עם כל הניסים הנפלאות, מה תגיד? זה לא גאולה. טוב, זה לנו קל, כי אנחנו קוראים את יודעים כבר במעגן שבסוף הם יצאו. אז בואו נעשה עוד חשבון. מגיע שואה. זהו, עם ישראל עבוד. ואז מוקמת מדינת ישראל, יש, עכשיו גאולה. מלחמת השחרור, 6,000 הרוגים. טוב, ניצחנו, בסדר. 57, למניינם. מלחמת ששת הימים, זהו, עכשיו בטוח גאולה. מלחמת התשה, מלחמת יום כיפור. תכלס, אתה הולך עכשיו ברחובות, רואים מצד כזה, מצד כזה, אז עכשיו זה גאולה. יש מצעד אחד שפחות שמים לב אליו, אבל אולי כדאי לשים לב. יש מצעד שקוראים לו מצעד ההתרמות. אתם מכירים את מצעד ההתרמות? כמה טלפונים קיבלתי בזמן האחרון כדי לתרום לישיבה הזאת, לאולפנה הזאת, למקום הזה, לגרעין הזה וזה? ורבותיי, תכלס, עשרות מיליונים ניתנים לצדקה להקים חזון. מה יותר חזק? מצד שיהיה, מצד שמקימים חזון. אנחנו בשלב גאולה מדהימה. מי שלא מתכונן שזה תכף, הוא פשוט לא ריאלי. אומר הפסוק, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. מה זה בפרוח רשעים כמו עשב? עשב מתפשט ככה במהירות, השטח נרחב. אם אתה נמצא בשנת, סליחה, 41-42 למניינם, 1942, הגרמנים נמצאים בכל העולם. בכל העולם נמצאים. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. מי מעלה בדעתו שעוד 5 שנים תקום מדינת ישראל? בפרוח רשעים כמו עשב, לא שהשואה היה משהו קל, היה משהו נורא והיום, אבל אל תתפתה לאבד את החזון. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פעלי אבן, יש השלב הבא, לשנדם עד עד. מה אתה צריך להתקרב? ואתה מרום לעולם השם. מרום, הוא מסביר המלבים, זה לא כמו גדול. גדול, אחד יותר גדול מהשני. מרום, תמיד הוא רם, מרומם. אז המילה הראשונה היא לא מובנה. אם הקדוש ברוך הוא מרומם, איך אתה אומר לו? ואתה? ואתה מרום? אתה זאת אומרת שאתה פוגש אותו. אלא כן, אתה חי חזון, ואתה, כל אחד לפי רמתו ועניינו, צריך לחיות את זה שהקדוש ברוך הוא מרומם מעל הכל. אז גם אם אתה רואה בפרוח רשעים, ואתה מרום, לא יודע מה שם. לא, אני מאוד שמח שאת אומרת את זה. נראה אולי דוגמה, רק אני אסתכל בשעון. רצי השם אלוקינו במחה ישראל ותפילתם. הברכה הזאת מסתיימת ב ותחזנה עינינו. אז בפי זה ננסה להסביר את המילה חזון. רצי השם אלוקינו במחה ישראל ותפילתם, זה לא כמו שמע קולנו שתקבל את תפילתנו. אלא רצי השם אלוקינו בעמך ישראל. חיבור, צינור, רצון לשון צינור,
חיבור בין עם ישראל לבין רצי השם לוקינו בעמך ישראל, הקדוש ברוך הוא שאתה תרצה אותנו. ממילא אם אתה רוצה אותנו, אתה גם תשמע את תפילתנו. תשמע את העבודה שלנו. מה העבודה? רצי השם לוקינו בעמך ישראל ותפילתם. והשב את העבודה לדביר ביתך. דביר ביתך זה קודש קודשים. אנחנו רוצים להגיע לשיא העבודה. מה זה שיא העבודה? כהן הגדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים. ואישי ישראל, אישי ישראל הכוונה, הקורבנות שיקריבו עם ישראל, והבית יוסף מביא, ואישי ישראל הכוונה, הקורבנות שעם ישראל מקריב עצמו על קידוש שמך. אז אם אדם, חלק מעם ישראל, מקריבים עצמם, מוסרים נפשם, על קידוש שמך, בוודאי שאת זה תשמע ותרצה. ותפילתם באהבה, כשאדם מתפלל באהבה, ודאי שגם את זה פחות משי ישראל, אבל זה עדיין עצום, תקבל ברצון. ותהי לי רצון תמיד עבודת ישראל עמך, זאת אומרת, תמיד הכוונה גם כשזה לא כל כך. תהי לי רצון תמיד התפילה הזאת, למה? כי זה ישראל עמך. ומכיוון שאנחנו מתאמצים להגיע אליך, אתה תרצה אותנו. אומנם אתה רוצה אותנו בגלל שאנחנו ישראל עמך, גם אם לא נתאמץ. אבל מצד שני, אם נתאמץ, ודאי שתרצה. ואז אנחנו מתחברים למדרגת חזון. לא ותראינה עינינו בשבחה לציון ברחמים, ראייה, אלא ותחזינה עינינו. שנגיע למצב שאנחנו כל הזמן רוצים לחשוב חזון. ותחזינה עינינו בשבחה לציון, אף על פי שהשיבה לציון לפעמים באה ברחמים. רחמים זה נשמע טוב. לא, לא, רחמים הכוונה שבעצם לא כל כך מגיע, ובכל אופן, בגלל שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ואוהב אותנו, הוא מביא את זה. ואז בעצם הגאולה נראית כזה מג'עג'עת. לא, 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 לא. זו הגאולה, הגאולה הנפלאה ביותר. התמודדות. ותחזינה עינינו בשבחה לציון ברחמים, על די זה שאתה נמצא במדרגת חזון, שאתה רואה את המציאות לא במדרגה הרגילה. אז אף על פי שהשיבה לציון ברחמים, אז אני רואה שזה שיבה לציון, ולא סתם איזה מקרה. ככה נלך לאורך התנ"ך, עוד דוגמה שככה, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. טוב, זה לא נשמע כל כך טוב, כן? הרגו מישהו, הדם שלו נשפח, ואז אתה בא ועושה 1-3, שפריץ, נשמע טוב? זווה. פעמיו, את הצעדים שלו, ירחץ בדם הרשע. איך אפשר להגיד דבר כזה? אבל זה התחלה. ישמח צדיק כי חזה נקם, הוא לא צריך לראות את זה בעיניים. מה הוא צריך? מבין שיש פה נקמת השם. לא אני, לא כדי להרגיע את המצפון שלי ואת הרגשות נקמה שלי. אנחנו לא חיים ככה, לא רוצים ככה. ישמח צדיק כי חזה נקם. רק במדרגה של חזון אפשר ללכת ולנקום. לנקום רק בגלל שהוא הצבן אותי? לא בבית מדרשנו. אז מפה נמשיך עוד ברשותכם. אז מה שהבאנו את המלבים כרגע, כדי להגיד שגם כשאדם מחובר למדרגת החזון, אז גם כשהוא רואה את השלבים בדרך, הוא לא אומר, עוד לא הגענו לסוף, אז זה לא בשבילי. הוא שמח על כל שלב שהחזון מתקדם. ופה אנחנו חוזרים לתורה, גם מביא לנו חזון. ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל עמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה דרכה בקצה השמיים, שם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר רשו אבותיך וירשתה, ויטיבך וירבך מאבותיך. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל למען חייך. זאת אומרת, מה יהיה השלב הראשון? בפסוק הראשון, קיבוץ גלויות, כמו שמביא המלבים. אחר כך קיבוץ גלויות יהיה גם על נדחך, אשר בקצה השמיים. אחר כך תתחיל לכבוש את ארץ ישראל יותר ויותר, ואתה תהיה פה בכמות גדולה אפילו יותר מאשר היו פה אבותיך. ורק אחרי זה מגיע הגאולה הרוחנית. ומה לשם אלוקיך את לאורך, ואת לבב זריך לאהבה את השם אלוקיך. מי שלא ישמח על הגאולה הפיזית, הוא פשוט שוכח שככה זה מתחיל. מילים של החפץ חיים. ככה זה מתחיל. זכיתי לנסוע עם רבו אושר וייס, פורסם לפני שבוע, אז הוא אמר לי, שהוקמה מדינת ישראל, כולם היו ציונים חוץ מאחד. מה? הוא דיבר עכשיו על גדולי ישראל, הוא דיבר על הרבי מסאטמר. חוץ ממנו, כולם, כל העולם היה ברור לו, כל העולם התורני היה ברור ששב השם את שבות עמו, את גאולת ישראל, רואים את גאולת ישראל בהקמת מדינת ישראל. יש גם על זה כרוז בנושא הבחירות, מטבת תשנ"ט. פחות משנה אחרי הקמת המדינה, חתומים עליו מאות מגדולי ישראל, שמתארים עכשיו שראינו בתחילת גאולת ישראל, בהקמת מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, מדהים, כרוז מדהים, הרב עובדיה יוסף מביא את זה בתור כרוז, בתור ראיה לכך שזה ככה זה התחיל, אלא צריך להיזהר את הזהירות שלא ניכנס לה כרגע. ובוודאי, בוודאי בוודאי, שאנחנו נמצאים היום, במימוש ממש התגשמות של דברי יחזקאל, שאומר לנו בפרק למד זין, חזון עצמות היבשות, לכן הנביא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני השם בפתחי קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם לאדמתכם, וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי את נאום השם. הפרק הרי מתחיל במה? שעומד יחזקאל בבקעה, והיא כולה מלאה עצמות. מי שרוצה לקרוא לזה בשם, יקרא לזה לדוגמה ברגן בלזן. בקעה מלאה עצמות. ואומר לו, אתה חיין העצמות האלה? הוא אומר לו, אתה ידעת. איך אפשר בכלל לחשוב שמעצמות האלה יצא משהו? ואתה מחבר עצם אל עצם, יד ליד, גוף, רגל, מכניס נשמה, והאנשים האלה מקימים את מדינת ישראל. מי אחרי שקצת, אחרי התיאור הזה, יכול לא להרגיש שאנחנו בתקופה של התממשות החזון? הוא לא מלא. נכון. ברוך השם, נשאר לי מה לעבוד. אני זוכר כשהייתי קטן, קטן מאוד, מאוד מאוד קטן, אני זוכר את זה, עמדתי במטבח, שאלתי את אמא שלי, שאמא שלי עברה הרבה דברים, היא באה משם, מברגן בלזן, ומושוויץ וכו'. אמרתי, אמא, לך היו חיים מעניינים, עברת הרבה דברים בחיים, מלחמות, מה נשאר לי? אז אמא הרגיע אותי, אמרה שגם עוד להישאר, ושהיא צדקה. גם בזה אמא צדקה. יש לנו הרבה מה לעשות. הרי כל אחד, אם אנחנו נסתכל מסביב, וואי. אז אנחנו נראה שמבחינה רוחנית יש עוד המון מה לעשות. ולפעמים, דווקא בגלל ההתעלות הגדולה, כמה פעמים מגיעים חבר'ה ואומרים, לא רוצה להתפלל יותר. והוא צודק. הוא לא רוצה את התפילה הרגילה. הוא רוצה להתפלל שם, בית המקדש. יש לי הרבה סיפורים, אולי נספר בסוף, אני חייב להגיע לנקודה אחת משמעותית, שבשבילה כל מה שדיברנו. אני מדלג ברשותכם למקור האחרון. מביא הרב באגרות הראייה, איגרת צדיק וב, כדאי לראות כל האיגרת. יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם, בא רק, רגע, תעצור. מעניין, ממה בא יסוד הגלות והשפלות? יסוד הגלות והשפלות. בא רק, מעניין מהרות ממה, רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל. מה הקשר? את ערכה וחוכמתה, והם מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בתשועת המשקל. אני לא אשאל מתי פעם אחרונה שמעתם שיחה על ארץ ישראל. אני לא אשאל. כשמדברים על ארץ ישראל, מה אתה רוצה? זה בסך הכל חול. אם אני אגיד ככה, מה יגידו לי? מה פתאום? ארץ ישראל, כולה קודש. מה זה ארץ ישראל? אתה רוצה להידבק בחזון? אל תאמר, אני רוצה להגיע להתממשות החזון כדי שיהיה לי בית מקדש, ואז אני אגיע להתעלות רוחנית גדולה. כי אז בסופו של דבר, מה אתה רוצה? שיהיה לך טוב. אבל כל המערכות החשמל פה פועלות בגלל שמישהו חיבר חוט אחד בין כל המערכת החשמלית פה לבין העמוד בחוץ שמתחבר למערכת של החשמל בכלל. ארץ ישראל כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות. מה יש בצוואר? כלום. יש רק צינורות. קנה להעביר חמצן, ושת להעביר אוכל, עמוד שדרה להעביר פקודות, כלי דם. מה יש חוץ לזה? כמגדל דוד צווארך, ירושלים במרכז של ארץ ישראל, בנוי לתלפיות, תל שכל פיות פונים עליו. אם אתה מתפלל באלסקה או באריזונה, זה לא משנה. כל התפילות עולות דרך ירושלים, וכל השפע בעולם יורד דרך ירושלים, ובארץ ישראל מפשט לכל השאר. ואם אנחנו לא נבין להתחבר לחזון, שפירושו ארץ ישראל. ארץ ישראל, אם אתה לא מתחבר, חסר לך חלק, חלקי קטן בארץ ישראל, חסר לך בחזון, אתה לא מחובר לכל. יבוא בן אדם ויאמר, אני רוצה את כל התורה חוץ ממצווה אחת. מה כתוב עליו? הוא כופר. כי הוא אומר, אני לא רוצה, כל התורה נראית לי, אני מקבל אותה. מצווה אחת לא נראית לי, אני לא מקבל אותה. זאת אומרת, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, לא בסדר. זה שאתה אומר, אני לא מוותר על כלום בתורה. ולא מוותר על יהודי אחד, ולא מוותר על חלק אחד בארץ ישראל. למה? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז התחברת לחזון. היה משל שהבאתי אותו פעם לפני שנה, אז אני אבקש סליחה עם מישהו שאומר את זה פעם שנייה. זה משל נורא מצחיק, אבל שמעתי שהוא טוב. אדם טבע בים. כמעט מת, זורקים לו מלמעלה צינור. הצינור הזה בנוי מ... 100 צינוריות קטנות. מה אכפת לו? העיקר שמה? תופס את הצינור ומתחיל לישון. מחכה שיצילו אותו. פתאום מגיע לידו קריש. אומר לו, קריש, שלום. כמובן, האיבים תמיד אומרים לנו שלום. ואז אתה אומר לו, שלום. ואז הוא אומר לך, מה יש לך בפה? אומר, אדון קריש, אני לא כמוך, אתה יכול להיות מתחת למים, לישון מתחת למים. אני חייב שיהיה לי צינור שיחבר אותי למעלה. אומר קריש, איזה כיף חיילה, גם אני רוצה קצת, תביא לי קצת. אני לא יכול, אם אני אתן לך קצת מה, גם מהצינור, אז אני אמות. אז אומר, אבל זה בנוי ממאה צינוריות, תיתן לי איזה 5-10 צינוריות. אני לא יכול, אם אני אתן לך, אני נשום רק 90%. אני, אתה יודע, אני יכול לחתוך לך את הצינור לגמרי. טוב, אין לך ברירה, אז מה אתה עושה? נתן לו 10 צינוריות. טוב, אתה מחכה שיציל אותך, בינתיים מגיע לוויתן. אומר לוויתן, תגיד לי, מה יש לך בפה? הוא אומר, אני לא כמוך אדון לוויתן, אני יכול לצלול למעמקים, אני חייב צינור שיחבר אותי למעלה. וואי, זה כיף, תן לי קצת. הוא אומר, אני לא יכול, אם אני אתן לך, אני אמות, חוץ נתתי כבר לקריש. אתה לקריש נתת, אז בטח שלי תיתן. תן לך ברירה, תן לו, עד ש... ארץ ישראל היא ארץ הצינורות, כמגדל דוד צווארך, אתה לא מחובר לצינור, אתה לא מחובר לחזון, אתה לא מחובר לשלם, אתה לא תהיה בכלל. חייב אדם להתחבר לחזון השלם ביותר. וכמו שהזכרנו קודם, לימוד תורה, שהוא כאילו פסיבי. מה עשית? עכשיו אתה למדת תוספות. הוא הציל בן אדם. לא! אתה לומד תורה, אתה מחזק תורה, אתה מחבר את עצמך לחזון. אתה רוצה את ארץ ישראל, אתה לא רוצה חתיכת אדמה, אתה רוצה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בשבילך. אתה מחובר לחזון. ואם לא נכיר את ערכה של ארץ ישראל, שהיא, כשאתה הולך, מתחבר לדבר הפסיבי, לא כי זה אומני, ולא כי זה ישר, ולא כי זה נכון, ולא כי זה נעים, ולא כי זה טוב, אלא רק כי זה החזון שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. שיא הפסיביות, שהיא שיא האקטיביות. נסיים, אני רואה את השעון פשוט. אני לא רוצה לסיים, אבל מה אני אעשה? יכול לבוא רב, אדם רציני, לדרוש לפני חיילים, לפני שהם יוצאים לקרב. מדהים. ולפעמים, כשהם פוגשים את הילד הקטן עם הדמעה בעין, שמסתכל עליך ולא אומר לך כלום, אבל כאילו אתה מבין שהוא אומר, תעזור לי. לפעמים זה מפעיל הרבה יותר. הפסיביות היא יכולה להיות שיא האקטיביות. החזון שאומר לך, לשם צריך לשאוף, לא נותן לך שום דבר פרקטי, כי אתה צריך להתחיל לעבוד, כי החזון ינו, תתחיל לעבוד, הוא נותן את הכוחות להגיע לכל המעשים שצריכים לעשות. בסיום ממש, מגיעים לתשעה באב, אז לא אבלים על זה שלפני 2000 שנה נחרב את המקדש. ואחרי שאמרתי את זה בכוונה, אני אתקן, כן, אבלים על מה שהיה. אבל אם יש היום איזה אלי פרידמן אחד, שעוד לא מצפה מספיק שעכשיו נתחבר לחזון ונמשיך לבנות, אז אם יש מישהו שלא מצפה לחזון, גם על זה שלא מצפים לחזון, גם על זה צריך לבכות. ואז שם שנבכה, ומתוך זה נזכה לראות בבניין בית המקדש.